שלום וברכה לכל הצופים היקרים מערוץ מאיר בירושלים, תוכנית נוספת משדרים חינוך, והפעם עם הרב עמוס נתנאל, מחנך בתלמוד תורה מורשה, מרצה לחינוך, לדיני חינוך והוראת החומש. הנושא שלנו זה ענישה, ענישת ילדים קטנים, אחד הסוגיות היותר מעסיקות את ההורים. צפייה מהנה. הרב עמוס נתנאל, שלום וברכה, שמחים שאתה איתנו בתוכנית, פה בערוץ מאיר, והנושא זה ענישה. אני מניח שכל ההורים חיכו והמתינו לתוכנית שתעסוק בנושא של ענישת ילדים, מכיוון שזה אחד הדברים, אחד הסוגיות החינוכיות שכל ההורים מתמודדים איתה, מה להניש, כיצד להניש. אבל אני רוצה לשאול שאלה מקדמית. אי אפשר לחנך בלי ענישה? ענישה זה כישלון חינוכי של ההורים? טעות חינוכית? לא הצליחו בחינוך ולכן נזקקים לאמצעי הענישה? או שזו דרך המלך? אי אפשר לחנך בלי ענישה? טבע של עולם, כמובן הנושא שלנו בילדים קטנים, אי אפשר לדבר על חינוך בלי ענישה, ומי ש... נרתע מענישה, סופו שיוכל באושים, כפי שכתוב בחז"ל בכמה מן המדרשים. הרב עמוס, בבקשה.
אז קודם כל, נכון, בכלל בבריאה, במציאות, שהטוב מופיע דרך הרע, ואין הטוב יכול להופיע במציאות, אלא רק דרך הגבולות, וככה שמבחינה זאת, מבחינה חינוכית, החינוך לא יצא מגדר ה... הקביעה הזאת שבבריאה של ריבונו של עולם שקבע שכל דבר שין דלת יוד הזה שאמר לו עולמו די וקבע גבולות על מנת שהטוב יוכל להופיע במציאות.
ענישה. לא רק גבולות אלא ענישה.
אני דווקא אמרתי גבולות.
כן.
אני יודע שאתה מושך אותי ככה לכיוון הענישה.
בסדר.
וזה בסדר. אני הייתי עושה הבחנה בין ענישה לגבולות. תכף אני אסביר גם מהי ההבחנה הזאת. וגם הייתי עושה הבחנה בין הנישה בגיל הרך לבין הנישה בגיל יותר בוגר. עכשיו, היסוד של ההבחנה בין הנישה לגבולות היא לא מבחינת השם, כי גם אם תקרא, אם נקרא לזה הנישה או גבולות מבחינתי, תלוי במה אנחנו מדברים. ואני מדבר על גבולות, כשאני מדבר על גבולות אני אומר מהם כללי ההתנהגות על מנת שיהיה נעים לחיות ביחד. וההגדרה הזאת היא הגדרה כללית, יכולה להיות בתוך בית, יכולה להיות בתוך כיתה, יכולה להיות בכל מסגרת שהיא. על זה אנחנו נצטרך לפתח למה הרבונים את הדבר הזה, וזו ההגדרה שמאפשרת לילד לקבל גבולות, גם עם המשמעות שלהם, שאם אני לא עומד בגבולות יש ענישה, אבל בלי כל הנזקים שהענישה אמורה להביא.
זה כבר חידדת לנו חידה, ואני אשמח להבין מה הכוונה.
כן. המושג של ענישה, הרבה פעמים אצל הילד, אנחנו צועדים ככה מן הגיל הרך אל הגיל היותר בוגר, הרבה פעמים ענישה, קודם כל לנו כהורים, אני רואה, הרבה הורים יוצאים מבולבלים מהסוגיה, כי יוצרת איזושהי סתירה, גם רוחנית וגם נפשית, אצל ההורים. ואולי אני אתחיל ככה מסיפור. סיפור קטן שגם זה קשור למציאות של הדורות שלנו, לתפיסה התרבותית שלנו סביב הסוגיה של הענישה. כמו אותו פרופסור לחינוך, אותו פסיכולוג שניגש, והוא מנחה את התלמידים שלו לחנך בלי ענישה, לתת לילד, להוציא, לפתח וכו'. ואז שאלו אותו, תגיד, ואתה אף פעם לא הענשת? אני אומר, אני את הילדים שלי... מעולם לא הענשתי, חוץ מאשר במקרים של הגנה עצמית. שמה הענשתי. זאת אומרת, יש פה איזושהי תפיסה שהחופש והצורך שלנו לתת לילדים, להוציא באופן חירותי, גמור, מה שיש בקרבם, יכול לקחת אותנו לקיצונית אחת, שלא עליה אנחנו מדברים. דיינו, תן לילד, מי אתה שתבוא ותקוף על הילד, פיזית, נפשית, לא משנה מה. אין לך רשות, זה הוא לא ברשותך. זו הקיצוניות האחת, שאני, התחושה שלי שלאט לאט, עולם החינוך, הפסיכולוגיה, הולך ומתפקח מהתפיסה הזאת שהיא הובילה להידרדרות רוחנית, מוסרית, התנהגותית של הילדים בכל המסגרות. ומצד שני, יש לנו את הדרך הכפייתית שהייתה נחלת החינוך של העבר לפני כ-200 שנה, שגם כן הסתכלה, זה נובע גם הרבה מן המבט, שהילד הוא יצור מלא סתנה, מלא כוחות יצריים שצריך לדכא אותם בכוח. בין זה לזה, יש לנו את הדרך שאני רוצה להציע אותה. ואני ככה, אולי גם כן, נתחיל מסיפור קטן בשביל להביא את הצד, שלמה באמת ילד זקוק לאותם הגבולות שאנחנו מדברים עליה. אם נתאר לעצמנו, בניין גבוה, 20 קומות, תביא קבוצה של ילדים, שתגיד להם תשחקו שם, כדורגל על הגג הזה. עכשיו הגג הזה אין לו שום מעקה. הילדים בודקים גבולות, כשמבינים איפה שמו אותם, לא ישחקו שם כדורגל. הם מרוכזים באמצע, בקושי ככה יסתודדו במרכז הגג הזה. לעומת זה תיקח אותו גג, תשים לו מעקה, אפילו מעקה זכוכית. חזק, איתן, כי דרכם של ילדים ילכו, יבדקו, ידחפו, רואים שזה חזק, ישחקו שם. במתקנים, כדורגל, כל הדברים כולם. זהו משל למציאות שהגבולות נותנת לילד ביטחון,
יותר ביטחון.
שמה שהוא עושה זה בסדר. מה שהוא עושה זה בטוח.
אני חושב שהרבה הורים מבינים שצריכים גבולות. הבעיה שלהם זה באמת בסוגיית האנישה. ההורים יודעים שצריכים גבולות, אני חושב שלכל הפחות הצופים העיקרים שלנו יודעים שצריכים לשים גבולות ויש להם קו חינוכי ברור. אבל ברגע שמגיעים לאנישה, יש נקיפות מצפון. מה להניש? כיצד להניש? נכון להניש? מה עושים כאשר ילד מרביץ בבית? מה עושים כאשר ילד קטן משתולל ומכה את הוריו? השתוללות ידועה, ילד לא רוצה ללכת לישון. באיזה כלים, כלי עקיפה? עכשיו יש לנו גבולות, הגבולות, ילד קטן צריך ללכת לישון, הוא צריך לקום באחר בבוקר לתלמוד תורה, הוא צריך לקום לבית הספר. כלומר, ההורים, חלקם הגדול, לכל הפחות, הצופים שלנו, יודעים שיש גבולות. סוגיית הענישה היא הסוגיה שיותר מטרידה, מכיוון שגבולות בדרך כלל הם לא מזיקים. הם חיוביים. הם בונים, הם מעצבים, וכפי במשל הנפלא הזה, מאפשרים יותר מרחב להגיע עד המעקה. אבל האנישה היא פוצעת. האנישה היא פוגעת. מה גבולות האנישה? מתי מהאנישים?
אז קודם כל אני רוצה בכל זאת לאחוז בפתיחת הדברים שלך, אני חושב היא חשובה בשביל הבנה איפה אנחנו מתקשים. הבעיה היא לא אצל הילדים, הבעיה הרבה אצל ההורים, בשתי דברים. אמרת נקיפות מצפון, ואני לוקח את זה גם למישור הרוחני וגם למישור הנפשי. מישור הרוחני, אני בא ושואל את עצמי, רק אני מעניש את הילד, אז אני מאלף אותו. אז אני למעשה מה שאני עושה, אני כופה אותו, אני אונס אותו, ללכת בדרך שבסופו של דבר זה לא חינוך. כי חינוך זה לעורר את הרצון הבחירי החופשי של הילד. שם הרבה פעמים הורים נתקעים ונרתעים. או חלופים בצד הנפשי, הרבה פעמים הנישה שיוצאת ממקום של תסכול, קושי, כעס, לא יודע, כמו שאמרת, לא יודע מה לעשות עם הילד הזה. משכיב אותו לישון בוחר, אומר לו ללכת לבית ספר, לא רוצה וכו'.
אני חושב שההורה, זה נקיפות מצפון על זה שאני פגעתי בילד. נקיפות מצפון על זה שציערתי את הילד.
כן,
נקיפות מצפון על זה שהכאבתי את הילד. גם אם לא עשיתי את זה מתוך כעס, גם אם עשיתי את זה מתוך, גם מתוך רוגע. בסופו של דבר, הכאבתי לו. אמרתי לו, הלילה אתה לא תקבל ביסקוויט, הלילה לא תקבל שוקולד.
כן.
מה?
אז בנקודה הזאת, אני רוצה להרגיע את ההורים. במקום שענישה, או גבולות, כי בסופו של דבר גם הגבולות קשורים לענישה. מה קורה לילד שעובר את הגבול? האם גבול לפניך, אתה עובר את הגבול, יש שם מוקשים, אתה מתפוצץ. קורה שם, צריך לקרות שם משהו. לכן, אני רוצה להרגיע את ההורים. במקום שיש גבולות, או שאפילו נקרא לזה הנישה, שיוצאים ממקום שאין בו כעס, אין בו נקמנות, אין בו תסכול, החוויה של הילד היא לא חוויה של הפגיעה. יכול להיות שילד יתנגד, יגיד, אמא, לא רוצה. אמא, תתני לי, יכול שהוא יבכה. אבל אני צריך, ואת זה אני רוצה תכף לפתח, לבנות בקרב ההורים את הביטחון, שהנישה שיוצאת ממקום של ביטחון, שהעשייה שלי היא נכונה, ואני אומר את הדברים רגוע, לא כועס, לא מתוסכל, ואני עושה את הדבר שאני מאמין בו, הילד גם יקלוט את זה במקום שהוא לא ייפגע. אולי סיפור.
אין גבול לאנישה?
יש גבול לאנישה, כן, ודאי. יש גבול לאנישה, תכף נדבר, אבל רק בשביל לחזק את הצד הזה, שתף אותך במה שסיפרה לי פעם אחת, אמא אחת, ילד שהיה בן 5, הלך והזמין חבר שלו מהגן, באו, חגגו, והוא מאוד התחגש, ושיחק איתו, קצת השתולל ככה מרוב התרגשות. האמא ניגשה פעם שנייה, דיברה, אמרה לו, תירגע, זה בסדר וזה. הוא לא ידע גבולות. באיזשהו שלב, זה היה ביום חמישי, הכינה את הסיר למאכל שבת, הילד ניגש, טיפס על זה, על כיסא, לקח את המכונית שלו, זרק אותה לתוך הסיר. אמא כבר עד כאן. אמרתי, שמע, אני לא יודעת מה לעשות איתך. דיברתי, הסברתי, ביקשתי. שום דבר לא עזר. מה יעזור לך? תגיד לי, מה יעזור? הילד בלי התבלבל אמר, אמא, רק סתירה תעזור. סתירה תעזור. זו אמירה של ילד, שאני חושב שחשוב לנו לזכור אותה, ואני לא יודעת כמה שהוא העמיק בפסיכולוגיה החינוכית של האמירה שלו, אבל אצלי היא העמיקה שהילד, ולכן אני חזרתי לגבולות, הענישה עוזרת לילד לדעת שהוא חי במקום של גבולות, יש לו ביטחון בהורים שהם ידעו לעצור אותו במקום שהוא יורד, ויש גם ביטחון בחוסן של ההורים. עכשיו, שתי שאלות ששאלת, לגבי הנושא, אין גבולות לענישה? או לגבי איסורי מצפון שיש לנו לגבי הענישה? אז הייתי אומר כך, הגבולות של הענישה הם גבולות שהייתי עושה הבחנה בין, כי למעשה אני יורד אולי לשורש הנקודה, ענישה לשם מה? הרי ענישה, בסופו של דבר, אני כהורה מעניש את הילד בשביל לעורר אצלו תשובה. מה זה ענישה? כשאנחנו אומרים, קדוש ברוך הוא, מסכת ברכות, מביאה שם, שבאים ייסורים על האדם, אז מה הוא יעשה? יפשפש במעשה וכו'. ריבונו של עולם מגלגל ייסורים לאדם, שיבוא ויעזור בתשובה. זאת השאלה שאני צריכה לשאול את עצמי. האם כשאני מעניש את הילד, קורה תהליך חיובי שהוא מתקן את עצמו? אז אני רוצה להגיד לכם, שילד שמענישים אותו, יכול להיות שהוא יתקן את עצמו. אבל אמרת בצדק, נוצר שם הפצע.
אולי אני אחדד את זה. יש ענישה שבבחינת מידה כנגד מידה. ענישה שיוצרת הרתעה. יש ענישה שבמהות שלה היא חינוכית. לדוגמה, ילד, לא יודע, שלא לומד, אז עונש שלו שילמד. ענישה חינוכית, אדרבה, הוא מתקדם בזה. כל ענישה לגיטימית. ענישה בתור הרתעה. אני מעניש אותו, למרות שהענישה הזאת, אני יודע מה, לא תקבל שוקולדה, זה לא מחנך, זה לא כלום. אבל זה ימנע ממנו אולי בפעם הבא לעשות את זה. או אולי גם משהו סוג של מידה נגד מידה. יש פה כללי משחק. לא היית בסדר, אז אתה צריך לקבל עונש. כל סוגי הענישה הם לגיטימיים.
קודם כל, לגבי החלוקה שעשית, בין מידה כנגד מידה, לגבי ההרתעה וכו', אני חושב שהחלוקה הזאת היא עלולה להחליש אותנו בנקודה הזאת, שאני לא הייתי, אני מבין את החלוקה הזאת, אבל גם הענישה של הרתעה, שאני לא חושב שהיא טובה, לגבולה, גם הענישה של מידה כנגד מידה, או שהבאת דוגמאות חריפות שמזמינות אותי לבוא ולהגיד, בוודאי ענישה, במקום שילד מקלל את ההורים שלו, בועד בהם, לא מוכן או מכה את אחיו בין השנתיים בתוך הלול וכו', אז בוודאי ששם אנחנו נגיד, בוודאי שתהיה ענישה. אבל שוב, הנקודה המרכזית שאליה אני חוזר, זו הנקודה מאיפה יצא הענישה. האם הענישה, ילד קלט אותה, כי אבא, אמא באים לעזור לי, גם אם אני לא מבין את זה, אבל יצא במקום שבאים לעזור לי, שאז יש סיכוי גדול מאוד שהענישה הזאת תפעל את פעולתה, גם אם הילד לא להסכים איתה, אבל הוא יקבל אותה, בלי שתעשה את אותו שריטה בנפש של הילד.
איך? זה אולי סוד העניין. הרב אומר שענישה כזאת, שילד יקלוט אותה ומבין שההורים מענישים אותו כדי לסייע לו, זאת ענישה טובה. איך מובילים את הילד להבנה הזאת? אם כבר הבאנו את הילד להבנה כזאת, אז הוא כבר יכול להיות הוא בעצמו מרצה לחינוך.
אז קודם כל, אז אני אתחיל מהנקודה יותר פשוטה, יותר מובנת. בסוגיה של גבולות. ואני כרגע לא קובע מה הגבולות שצריכים לשים בכל בית. כל בית יחליט מהם הגבולות שלו. בית אחד יחליט שלהקות את האחים זה גבול, בית אחר יחליט שללכלך בזמן האוכל זה גבול וכו'. אני הייתי אוסף או את הילד או את אותם הילדים, והייתי אומר ילדים, כמו שאני עושה בכיתה. כשאני נכנס לכיתה, אני בא ואומר, ילדים, בואו נקבע מהם כללי ההתנהגות שלנו בתוך הכיתה, על מנת שיהיה נעים לכולם.
זה אני מבין. ואחר כך, גם על כללי הנישה צריך לבוא איזה סיכום.
כן,
אבל להגיד להם, להגיד לילד, תשמע, אם אתה תרביץ, אז המחיר הוא ככה. ואם אתה תעשה ככה, המחיר הוא ככה.
אני בהחלט, גם את זה עושה עם הילדים.
גם בבית, לא רק בבית הספר. אני מבין, בבית הספר יש כללים, וילד צריך לדעת בשמה הוא בא, ויש כללים משחק, ואם אתה מפריע בכיתה, אז מחרימים לך את החפת, ויש מחירון מדויק לכל התנהגות שלילית. גם בבית צריך להיות מחירון?
אני חושב שבאופן עקרוני, אפשר לעשות את הדבר הזה גם בבית, למרות שלא בכל דבר אני חושב שצריך לעשות את זה, אבל גם אפשר. הרי מה יוצא? אם תיקח את הדוגמה של הכיתה, תעתיק אותה לבית. מה שיוצא בכיתה, יוצא ש... ואני רוצה להגיד לך, אולי זה מפתיע או לא, 95% מכל הכללים שרציתי להניג בכל הכיתות, שיתפתי את הילדים, והם בעצמם אמרו שני דברים. קודם כל, מה הם כללי הדו-שיח בכיתה, או ההתנהגויות, איך מדברים בהצבעה בשביל לא להפריע לחבר, או כל מיני דברים כאלו. בעצמם אמרו את הדברים האלו, כתבתי אותם. וגם שאלתי אותם, תגידו, וכשילד לא יעשה את זה, מה אתם מציעים? והגענו לדברים יפים. נגיד, אם אני מחלק נקודות, אז אתה, ילדים, אתה, ילד שעובר על זה, ייתן כנס כזה וכזה. עכשיו, לרוב הילדים זה עזר. שהיו שני ילדים שהמשיכו לאחר, למרות שהוא שילם כנס של 10 נקודות, שבזכות זה אף אחד לא יותר מאחר. שני ילדים ממשיכים לאחר. מה אני אומר להם? ופה אני מדבר על השיתוף פעולה שהגבול יוצר, בסגנון הזה שאני מדבר עליו, יוצר הרבה מאוד שיתוף פעולה שמאפשר לילד לקבל בהסכמה את הגבול, גם את האנישה, ולשתף עם זה פעולה. שני ילדים זה לא עזר להם. אני לא אומר להם, תשמעו, אתם חריגים, אתם לא בסדר. אני קורא להם, אני אומר, תשמעו. אני לא הצלחתי לעזור לכם באנישה שקבענו. אולי תגידו, אתם אנישה אחרת? אני רוצה להגיד לך, שזה תמיד עוזר. הוא קובע לעצמו... מהו המינון? כשאני מגיע לבית ואני עושה שיחה משפחית סביב הנושא הזה, אז כמובן שבהתחלה אני אשאף, בוא נקבע את הכללים שקבענו, נגיד הולכים לישון בשעה כזאת, צרצחים שיניים, סיפור, או לא מרביצים, מה קורה שזה לא קורה? אז בוא נחשוב ביחד.
אבל לשאול, אז הרב אומר שצריכים לשאול את הילד, אם אתה לא תלך לישון בזמן, מה העונש שמגיע לך?
לא מענש. מה יעזור לך ללכת לישון בזמן? אולי זה נשמע... אני לא,
מה יעזור לך?
אני לא מחויב אפילו לאמירה הזאת, אבל אני רוצה שזה יצא מהמקום הזה.
הוא יגיד, כלומר, נגיד לו, מה יעזור לך, והוא יגיד, יציע עונש?
הוא יציע. אז קודם כל אני מוכן ללכת איתו...
על פרסים.
על פרסים. עכשיו, פרסים, לא חייבים רק פרסים. רק פרסים, כי בסוף הכל יהיה רק פרסים, אבל בהחלט אני יכול לבוא... ולשמוע ממנו, ולתת לו אפשרות, בוא נלך על זה, זה לא עזר לך, זה לא עזר לך, בוא נראה משהו אחר. אחרי פעמיים שלוש, נגיע לאותו מקום, שוגיד, עד כאן זה כבר לא משתלם לי. אני חושב אבל בעיקר, שבנושא של הגבולות, הנקודה, יש פה הייתי אומר, אולי 4 נקודות, שכדאי להימצא שם על מנת שגבולות יעזרו. קודם כל, הדבר צריך להיות ברור. מה, על מה אתה מדבר? אני רוצה להגיד לך,
מה הדרישות?
מה הדרישות?
מה הדרישות? שיהיה ברור שלא יהיה הפתעות, פתאום לא ידעתי, ופתאום מה אתם דורשים ממני?
נכון. זה הדבר אחד, וזה לא דבר פשוט. אני רוצה להגיד לך, לפעמים אנחנו מבינים את הילד לפי התפיסה שלנו. הרבה פעמים אני מכניס ילדים מכל מיני כיתות שהוציאו אותם, הנישו אותם, אני שואל אותם, מה הייתה הדרישה? לא ברור, אני חוזר לכיתה, לא ברור. זה דבר ראשון. דבר שני, שהאמירה תהיה חד משמעית. דהיינו, לא מקים את הילד, או לא מקים את אבא ואמא. זה דבר שני. דבר שלישי, צריך לעקוף את זה. זאת אומרת, אם אמרת, תשמע, אם את קורא כך וכך,
אם מובטח עונש, אז
שיצא. ודבר שני, אחרון, הרביעי, צריך להיות עקבי. זאת אומרת, ברגע שאתה לא, אם קבעתי כלל נגיד בכיתה, כן, אמרתי, מדברים רק בהצבעה, וילד יגיד תשובה, בלי הצבעה, נגיד, וואי, אתה יודע מה? תשובה מצוינת. זה בלבל את כל הכיתה, ואני רוצה להגיד לך, אני חווה תהליך, שילדים מתחילים מנקודת רב, בוא נתחיל לבדוק את הגבולות.
אני רוצה לשאול. הנישה, זה רק כשהילד עושה דבר רע, או גם כשהוא נמנע מלעשות דבר טוב. לדוגמה, ילד לא מכין שיעורי בית. הוא לא עשה דבר שלילי, הוא בסך הכל לא הכין שיעורי בית. מגיע לו עונש?
אני חושב, אם אתה מביא דוגמה של שיעורי בית, זאת צריכה להיות הכרעה של האמא, האם היא לוקחת את זה כגבול, או שהיא מחזירה את זה לבית ספר. לקחה את זה כגבול? כן. אני חושב...
למרות שלא מדובר על דבר שלילי, בבחינת עבירה, אלא הימנעות מעשיית טוב.
ילד יגיד, אני לא רוצה ללכת לבית ספר. אני לא מזיק לאף אחד.
זה לא בסדר, כי זה עובר על החוק, אז זה כבר עבירה.
אבל בלי החוק עכשיו. בינינו, שיעורי בית. כנל. אבל שוב אני אומר שיעורי בית, ברגע שתהיה אמירה, צריכים לעזור לילד. כי אני אומר, בסופו של דבר, גם ענישה, גם גבולות, נקודת המוצא שלנו, איך אני עוזר לילד להתגבר על הקושי. הילד הזה היפראקטיבי, לא יכול ללכת לישון בשבע. יש לו קושי אמיתי. גם הילד שלא עושה שיעורי בית. איפה הקושי? איפה הבעיה?
מה זה ענישה?
ענישה זה...
מה זה ענישה? הזכרנו כמה דוגמאות, לא נתנו לו שוקולדה, אבל... מה... לא ללכת לבקר חברים. יומיים אתה לא מבקר חברים. מה זה ענישה?
קודם כל...
כל הענישה היא טובה. נתעלם כרגע מהענישה הגופנית. כל הענישה מסוג אחר היא טובה.
אני חושב ששוב, גם השאלה שלך, אני חושב שזה טוב שחוזרים על השאלות האלו, כי אני רוצה לברר איזשהו מסלול מרכזי. המסלול המרכזי, גם הענישה, שהיא לא פרופורציונה, נגיד לא ללכת יומיים לזה, או לא לעשות מעשה מסוים, ונראה לי שזה לא מתאים. כן, טוב, אני מבחינתי, כל מה שהזכרת, זה מבחינתי הענישה. אם היא יוצאת מאותו מקום, כמו שאמרתי בהתחלה, שהיא יוצאת מהמקום הזה, שילד חווה חוויה, כי בדרך כלל הבעיה בענישה, אתה יודע מה הילד שואל בענישה? אמא, כשאת כועסת אליי, את אוהבת אותי? זאת הבעיה. החוויה בענישה היא לא כל כך בתוצאה,
ביחס הנפשי,
אלא במה שקורה ביני לבינך.
ביחס הנפשי משדרים.
שם הילד תקוע. הענישה, הילד נתקע במקום שיש פה עכשיו נתק. והיחס, הקשר, האהבה, ביני לבינך, הוא הדבר הכי חשוב לי. אז במקום שאני מצליח לעקוף את זה, ועושה את זה ממקום כזה, שילד מקשיב, שזה, אני רוצה לעזור לך, מה שעשית לא מתאים. לכן אני קובעת כך וכך, לא מה שאני אומר שתקבע, גם הילד יבכה, שום דבר מהחששות שלנו. ושוב, אתה שמח, אנחנו חוזרים לנקודה, על התסכול של ההורה, על הנקיפות המצפון, מבחינה רוחנית, מה עשיתי? כל זה נמוג, במקום שהילד חווה חוויה, זה לא יצא ממקום, לא כעס, לא תסכול, לא נקמה, אלא ממקום נקי, שיש שם אהבה, ויש שם בקשת עזרה, והאמא עוזרת לי. ולכן גם יהיו פעמים ענישה, שתהיה ענישה כמו שאמרת, שהיא לא, שהיא כמובן ענישה, דרך פרס. קשה לך? תן לך. כי אני יודע שלאחיך לישון בשבע זה בסדר. לך זה קשה. אז אתה תקבל ממני פרס כשאתה תצליח לעמוד בזה. למרות שאח שלי מקבל ענישה שהוא לא יכול לישון בשעה שבע.
טוב, הרב עמוס, אני לא יודע אם הצינו את הנושא, אני מניח שלהורים יש עדיין שאלות רבות, כי בזמן הקצר שלנו לא ניתן להספיק את הכל. בכל אופן, נגענו בנקודות חשובות מאוד על היחס בין גבולות לבין ענישה, על היחס הנפשי, שהוא בעצם הנקודה המרכזית, על הצגת הענישה כמתן עזרה ולא כמין רצון לפצוע את נפש של הילד, אלא דרך לסייע לו והגשת עזרה, ולכן היחס הנפשי שלנו כלפי הילד, גם בשעה שאנחנו מנישים אותו, והתחושה הזאת שממשיכים לאהוב אותו ועושים את זה לטובתו, זה מה שהופך את האנישה לא רק לא להיות גלולה מרה, אלא להיות תרופה נאמנה לשינוי דרכו ולהתנהגות יותר טובה. תודה רבה לרב עמוס ולצופים היקרים, זו הייתה תוכנית נוספת משדרים חינוך מערוץ מאיר, שלום וברכה.